טוב, אז מעכשיו זה מקליט, תדברי רק נראה שכל הסקלות רצות כמו שצריך.
האם כל הסקלות רצות כמו שצריך?
הכל רץ כמו שצריך.
בים.
טוב, אז אני אתן קיו ואנחנו כאילו מבחינתי מתחילים. בסדר? טוב, שלום לכל המאזינים, ועוד פרק שאנחנו מקליטים מהאקתון של איגוד, כבר כך אנחנו בתוך הלילה, איגוד תנועות הנוער, האקתון נוער, שמתעסק במתן פתרונות לאלימות בתוך המשפחה, בדגש על אלימות נגד נשים. שני הפרקים הקודמים עסקו בזה, הם מתוך האקתון, אנחנו מתארחים ב-The Brain Embassy, שזה מקום ממש מגניב, והשתלטתי להם על האולפן, שזה עוד יותר מגניב. ומולי יושבת שילה.
לילה טוב.
לילה טוב. עוד זה תכף בוקר טוב. שפגשתי אותה פעם ראשונה לפני 8-9 שעות, משהו כזה.
משהו כזה.
ואמרתי לה, כאילו עוד לפני כן עשינו... סגרנו ברך בוואטסאפ שאנחנו, שמתארח בפודקאסט בצורה כזו או אחרת, ובסוף הצלחנו להגיע לזה. אז שלום שאלה.
אהלן אסף.
מעניינים.
מעולה.
מעולה זה טוב. השעה עכשיו, מי שלא מבין באיזה סטטוס אנחנו, השעה עכשיו 4:20, לפנות בוקר, זה לפנות לפנות בוקר, ואנחנו אחרי כמה שעות באקתון, ואנחנו הולכים לדבר על מה שיבוא. אבל שילה, אותי מכירים, פחות או יותר. מי את?
אולרייט, אז אני חושבת שבדור הזה ובתקופה הזו, זה הרבה יותר קשה להגדיר את עצמנו בטייטל אחד.
תגדירי בכמה טייטלים.
כן, אני אגדיר, אני פשוט, אני ארוץ על זה. בעיקרון, ככה, כיום אני מנהלת קהילת הקוטיזם האב, שזו בעצם קהילה של סטארט-אפיסטים וסטארט-אפיסטיות, שיש להם בעצם מיזמים שבאים לפתור בעיות של, ככה בתחום האוטיזם, למשפחות ולמי שעל הרצף, משפחות מיוחדות, ילדים, אנשים, ילדות מיוחדות. זה מה שקורה היום, אבל בעצם זה כבר כמה שנים טובות שאני בעסקי היזמות, חדשנות, חשיבה יצירתית. כן.
אבל יופי, בעסקי החדשנות זה... מה זה עסקי?
מה זה עסקי? טוב, אז בעיקרון ככה קצת נרוץ על זה, וגם על הדרך איך מגיעים להיות בהאקתונים. שזה מה שאנחנו עושים כרגע. אז ככה למי שרוצה קצת השראה, אז הם התחיל ככה במנהל עסקים, ואז יזמים צעירים, ארגון יזמים צעירים, ליוויתי קבוצה של...
אז מנהל עסקים, למדת מנהל עסקים?
מנהל עסקים, כן, כן, באוניברסיטה. ואז ככה נכנסתי ליזמים צעירים, לארגון, ליוויתי קבוצה, התאהבתי קצת בעולם הזה, בעצם הם ככה, בתום התהליך המשותף שלנו יחד, היה להם מיזם, הם מכרו אותו, חילקו דיווידנדים בין עצמם, כזה ממש כל הסיפור האמיתי, למרות שהם היו איזה בני 14, משהו כזה. אחר כך בכלל מצאתי את עצמי במחקר, שזה גם משהו שככה, התחום שממש קרוב אליי, אז הייתי עוזרת מחקר בכמה אוניברסיטאות בארץ ובהרווארד ביזנס סקול, שזה היה סופר קול.
סופר קול סקול.
כן, ככה בתחום המרקטינג. ומשם לייעוץ עסקי, ליזמים ויזמיות, ובשנים האחרונות אני לגמרי עמוק בהאקתונים. ככה כעצמאית, יצא לי גם להיות חלק בהפקה של הקטונים, מנטורית, שופטת, נראה לי שהכל חוץ ממשתתפת.
שזה חוויה בפני עצמה, אם לא עשית את זה, את חייבת לעשות.
כן, נראה לי שזה חסר לי בשביל ככה לעשות סטרייק על כל ה...
נרשום אותך להקטון הבא.
כן, האמת שההקטון היום הוא נורא מעניין, אני חושבת שהייתי נהנית גם להיות משתתפת בהקטון הזה.
אוקיי, בכל זה עשית עוד דברים או שזה...
כן, בטח שעשיתי עוד דברים.
מקודם סיפרת לי כל מיני דברים ש...
אני כבר לא זוכרת, אבל כן, יש מצב. בעצם כן, אחר כך הגעתי לככה פיתוח תוכן, פיתוח תוכן והדרכה, אם זה לסדנאות של חשיבה יצירתית ו-design thinking ו-ideation, או סדנאות גם במרכז פרס לשלום ולחדשנות, שזה המרכז לחדשנות בארץ, סופר סופר מגניב, והיום אני כאן.
אוקיי. מי שמאזין לפודקאסט יודע שאני בדרך כלל די מתחיל את השיחה במה זה חשיבה יצירתית. ותמיד חשיבה יצירתית, לא תמיד, אבל אצל רוב האנשים חשיבה יצירתית מוגדרת או מתחברת למשהו שקשור לעולם האומנות, לקראפט, כאילו, אם אתה מצייר יפה, אז אתה יצירתי, עשית איזשהו פסל, אז אתה יצירתי, הכל יצירתי, יצירתי. אני טוען שזה חשיבה יוצרת ולא חשיבה יצירתית. מאיך את רואה מה זה חשיבה יצירתית? כאילו, איך את היית מגדירה את זה? שנייה רגע, אני עושה רגע ברי קטן, אני רק אומר שאתם תשמעו ברקע הרבה רעשים של נוער, שמסתובב פה, כי אנחנו נמצאים באקתון של נוער, אז אני מקווה שזה לא יפריע מדי, אבל זה חלק מהקטע, פה בבריין אמבסי.
לגמרי, אנחנו פה בתוך אווירה.
כן, אז נחזור רגע, מה זה חשיבה יצירתית בשבילך?
אז נתחיל מזה שחשיבה יצירתית, זה הכל חוץ לחשוב מחוץ לקופסה. זה כבר
או, סוף סוף. כי כשאני אומר את זה, תמיד הדבר ראשון שאומרים לי זה לחשוב מחוץ לקופסה. ואז אני מסביר לאנשים שכאילו לחשוב מחוץ לקופסה, אמנם זה חלק מחשיבה יצירתית, אבל זה לא.
אני חושבת שזו התשובה הכי לא יצירתית שאפשר לתת לשאלה הזאת.
מה זאת אומרת?
להגיד לחשוב מחוץ לקופסה. זה כבר, התשובה הזו היא בנאלית, ולכשעצמה היא לא יצירתית, ביצירתיות יש מקוריות. התשובה הזו לא מקורית. ביצירתיות יש חדשנות. התשובה הזאת לא חדשנית.
אוקיי.
ולכן היא צריכה לצאת מהלקסיקון. נראה לי שמצינו אותה במאה הקודמת.
לא, יש פה תהליך רגע שהוא קצת אחר. כי חשיבה יצירתית היא קודם כל אפשר לדבר עליה הרבה מאוד דברים. אבל כשמדברים על חשיבה, שזו חשיבה מסתעפת וחשיבה מתכנסת, אז מחוץ הקופסה כן נכנס פה איפשהו. פשוט הוא לא מובן תמיד עד הסוף. זאת אומרת, לא מבינים שכדי לייצר משהו יצירתי, חייבים קופסה, חייבים גבולות. את לא יכולה לקחת משהו ושהוא יהיה... כי חשיבה יצירתית זה כלי לפתרון בעיות. לא משנה, לא דווקא בעיות עסקיות או זה. גם איך אני לוקח את הבקבוק שאני מחזיק פה ומעביר אותו לצד השני, זה אני צריך לחשוב איך אני עושה את זה, עם היד, עם הרגל, וזה, כאילו זה חלק מ... ילד היה חושב אז, ילד קטן, שהמוטוריקה שלו עדיין שונה, היה חושב אז 10 פעמים, איך הוא מעביר משהו כבד ממקום למקום. והחשיבה מחוץ לקופסה, זה מה שנקרא חשיבה, זה כאילו החשיבה המסתעפת. זה כאילו ככה אני רואה את זה. את יכולה לתת לי איזה בעיטה ולהגיד שתוק. אבל זה החשיבה המסתעפת, ואז אנחנו חייבים להכניס את הכל לתוך הקופסה. אני בהרצאות שלי מדבר על זה שזה כאילו החשיבה המסתעפת היא כמו טו של מקלחת. זה הכל משפריץ לכל הכיוונים, ומשפריץ על הקירות, ומשפריץ עלינו, ונשאר הטוב, ושבנית, ואין איזה משהו כזה מוגדר. אבל אז כדי להוציא רעיון, אני חייב לשים איזה משפך, כדי שהמים ייכנסו לאיזה משהו, בסוף תצא לי הטיפה אחת המתאימה. זה נשמע לך יותר סביר מה שלהגיד, זה רק מחוץ הקופסה? הייתי מספיק מקורי עם האנלוגיה שלי לטוש, אני אראה לך את המצגת, יש ממש טוש כזה ומשפך.
אשכרה.
אז זה היה מספיק יצירתי ו...
כן, כן, כן. בסדר. אני... אני לא יודעת ממש לגבי קופסה. כשאני רוצה לחשוב יצירתי, יש לי טכניקות. אני לא מנסה לחשוב מחוץ לקופסה, אני דווקא הולכת למקום שהוא הכי אבסטרקט כזה. אני הולכת למקום שהוא בלי שום קופסאות ושום דבר, אני הולכת לחלל. לשם אני מגיעה, ואני שואלת את עצמי...
חלל כאילו ספייס?
בספייס, כן. Okay. אני ממש מדמיינת את עצמי עכשיו בספייס. אני מנסה לחשוב בתור חייזר, שלא מכיר את כדור הארץ, שלא מכיר שום דבר ממה שאנחנו מכירים כאן ומכירות כאן. שאין שום דבר שהוא מובן מאליו.
Make no assumptions, זה הכלל מספר אחד ב... בלהיות יצירתי. אין הנחות יסוד לכלום.
נכון, אבל זה נורא קשה לחשוב מתוך המקום שלי בלי הנחות יסוד.
אבל יש את, את השיטה הזאת של כאילו, מה אם? כאילו, מה אם בשביל להגיע לחלל, האמת היא, נשתמש בדוגמה הזאת יותר מדי, אני אנסה לתובן. אבל מה אם, בואו נשתמש בה. מה אם בשביל להגיע לחלל, הייתי יכול לשים גם מדי גינה אחד על השני, ולטפס עליהם עד לירח.
מה אם?
מה אם? מה אם היה אפשר ללחוץ על, על, על האף ולהיעלם?
אבל זה לא אופר, תקשיב.
זה קשה, זה שריר. זה שריר. חשיבה יצירתית, זה שריר. עכשיו, אני טוען שחשיבה יצירתית זה כמו ריצה. כולם יכולים לרוץ. יש כאלה שרוצו טיפה יותר מהר, יש כאלה שהטכניקה שלהם יותר טובה, יש כאלה שהתנשפו יותר, התנשפו פחות, אבל כולם יכולים לרוץ. כאילו, כל עוד הכל מחובר. אבל עדיין, כאילו, אפשר לעשות תנועה מהירה במרחב, נקרא לזה ככה. אז אותו דבר גם יצירתיות, זה לא קשה, זה צריך לתרגל את זה.
אז אחד הכלים, תנסה, זה כיף, להיכנס לראש של חייזר.
אני בעד זה.
זה ממש כיף.
מכירה את המאמר על היקירמה?
כן.
אז היקירמה...
אוי, זה מאמר, זה הדבר היקירמה, הכי טוב שקראתי בחיים שלי.
אוקיי, אני מקווה שתמציאו דברים יותר טובים. אבל כן, זה פותח דרך מחשבה, כי כשמסתכלים על מאמר היקירמה, מבינים של איך לא שמים הנחות יסוד על כל דבר שעושים.
אני מאוד מאוד שמחה שהעלית את המאמר הזה עכשיו. הוא באמת אחד הפייבוריטים שלי.
אני למדתי את זה בתיכון, בשיעור סוציולוגיה.
כן, בסוציו-אנתרו. באנתרופולוגיה זה היה, בספר הסגול.
אני לא יודע איזה ספר זה.
אני זוכרת, כי זה היה ממש כאילו זה...
אני לא יודע בת כמה, אז אני לא יודע להגיד, ללכת כמה אחורה, ואני לא רוצה לזרוק מספר, ואז לזה.
אני רק אגיד למאזינים שלנו, שיחפשו רגע, שיגללו,
יגלגל. בשעה כזאת, יחפשו בגוגל, בקיצר. יש ערך בוויקיפדיה שמדבר על המאמר, מי שרוצה את התקציר, וגם אפשר למצוא אותו...
יקירמה.
יקירמה, שבט היקירמה.
כן, מעולה. כן, יכול להיות שזה גם אולי בדרכו נתן לי איזשהו בייסיק למחשבה הזו. חוץ מזה, אני גם מנס... כאילו יש לי שתי טכניקות. אחת זה ללכת לספייס ולחשוב בתור חייזר של... שאין לו שום דבר שמובן מאליו. והדבר...
גם החוקים משתנים בספייס. הטמפרטורה שונה. זה הייתי בהרצאה של מיכל זיסו, את מכירה? את שמעת עליה? היא אדריכלית. והיא, יש לה את שיטת The Martian Way. היא אומרת שכשהיא רוצה לחשוב יצירתי, וקצת כזה, לא רוצה להגיד מחוץ לקופסה, מחוץ לעולם, ספייס, אז היא אומרת, אני חושבת על הכל במאדים. ואז היא כאילו אומרת, אוקיי, במאדים הכל שונה. הטמפרטורה שונה, הגרביטציה שונה, הכל שונה, הכל שונה. אז אני כאילו צריך להסתכל על הדברים בצורה אחרת.
נו, ואז... אז היא נשמעת לי אחלה בחורה, אולי אני אדבר איתה.
דברי איתה.
אני אקבע איתה על מאדים.
וזה עם אילון מאסק תעשי. ואז היא אומרת, אוקיי, בוא, עכשיו אחרי שחשבנו כזה על מאדים והכל שונה, עכשיו בוא נראה איך מביא את זה כדור הארץ. ולא הפוך, לא איך כדור הארץ אני מביא אותה למאדים, איך את מאדים מביא לכדור הארץ. וזה טכניקה כאילו מעניינת, מתחברת לספייס שלך.
כן, לגמרי מתחבר לספייס שלי. והטכניקה השנייה היא מתחברת קצת ל-what if, ששם אני פשוט אומרת, אם זה תלמידים או אנשים ונשים שאני עובדת איתם, לנסוע רחוק, כאילו לנסוע איזה כמה שנים טובות, מאות שנים קדימה. אף אחד לא יודע באמת לדמיין את זה, אבל יש תחושה שהכל אפשרי שם בכמה מאות שנים קדימה.
כן, בעתיד יהיה אפשר הכל.
כן, בדיוק. אז
לא יהיה צבא, יהיה שלום.
אז ככה אתה מפרק את אתה שובר את המגבלות.
כן.
אם קודם שברנו הנחות, אז עכשיו זה שובר מגבלות.
שזה what if, זה מה בדיוק. אם היינו מגיעים עכשיו כן. 500 שנה קדימה. מה אם היה אפשר לעבור בזמן קדימה לעתיד?
אז יש תחושה ששם הכל אפשרי, ואז נכון. אני יכולה לחלום יותר בגדול.
אוקיי, זה what if טוב.
כן.
אבל איך את, כאילו, אבל עדיין לא הגדרת מה זה חשיבה יצירתית. סיפרתי טכניקות שאת עושה אותן, כאילו אני יכול להוציא לך, אני אביא אותך ספרי אצלי בבית, אני יכול להוציא לך 10 ספרים ומלא קופסאות קרטון כאלה עם כרטיסיות של טכניקות לאיך לחשוב יצירתי. אבל מה זה חשיבה יצירתית?
אני התחמקתי.
שזה היה יצירתי, התחמקתי יצירתי. תקשיבי, אני אנסה רגע לתפוס לזה כיוון. אני קראתי ספר שנקרא, וואו, בשעה כזאת היא.
אחר כך נחזיר.
אני, לא, 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 אני לא. אני כבר דיברתי עליו בפודקאסט, אז אני, The Secret of Highly Creative People. Highly Creative Thinker או Highly Creative People. וההגדרה שם היא, וכתבה אותו דורתי נילסן, והיא נחשבת כאילו לאחת שכאילו מבינה בעולם של חשיבה יצירתית. נתן שם המון הסברים גם נוירולוגיים וגם הסברים כאילו התנהגותיים של חשיבה יצירתית. והיא טוענת שאנשים יצירתיים זה אנשים שמסוגלים לייצר חיבורים. זאת אומרת, לקחת הרבה פרטי מידע ולעשות מהם משהו חדש. אוקיי? עכשיו, אנחנו עשינו את זה.
שזו גם טכניקה, בסופו של דבר.
זה way of thinking.
לקחת את השעון ואת המסיכה ולחבר ולראות מה אני יכולה לעשות פה משהו חדש.
נכון. אני לא יודע אם שמת לב לזה, אבל אנחנו, כאילו, אנחנו דיברנו, ובום, אלינו את מאמר היקירה. עכשיו, אין סיכוי שהוא היה נכנס לחדר הזה, אם לא היינו קוראים אותו. עשינו איזשהו חיבור למשהו.
בדיוק.
בשביל לעשות זה. זה יצירתיות. זה סוג של של כאילו אנחנו עושים נטוורקינג לידע. אנחנו יודעים כאילו לחבר אותו כל הזמן, כאילו שואלים שאלות, מחברים, עושים דברים. אוקיי, אז איך את
שבת היקירה, מה, הוא עלה עם עוד אנשים אחרים, עם אורחים אחרים בפודקאסט?
לא.
יופי.
לא, כי אני אגיד לך את האמת, לא הרבה מכירים אותו. צריך ללמוד סוציולוגיה בשביל זה, כי זה מאמר סוציולוגי. הוא לא מאמר
וזה גם של הורס מיינר.
טוב, זה כבר, זה שאת יודעת את זה, זה אני אין לי סיכוי שאת יודעת את זה.
אמרתי לך, הוא באמת השאיר על האימפקט.
גם על הישיר אימפקט, תקשיב, אני למדתי סוציולוגיה בשנת
אולי נסביר להם קצת על
1990 ו
זה נשמע מאוד מזמן.
3-4?
אוקיי, כן.
אוקיי, וזה עדיין יושב לי בזה. עכשיו, נסביר רגע מה זה מאמר שבט היקירמה.
בלי לגלות את הפאנץ'.
בלי לגלות את הפאנץ', אבל גם אפשר, כי זה לא איזה
לא.
כל הרעיון שם, שיש שם בגדול סוג של מחקר אנתרופולוגי, שמסתכל על שבט בנקודת מבט של
של אנתרופולוג.
של אנתרופולוג שלא מביא כאילו
אנתרופולוג שמגיע לשבט
בדיוק.
בצפון אמריקה.
בצפון אמריקה.
והוא מתאר מה שקורה שם, ואת ה
אבל בדיוק, כאילו בצורה של כאילו, כמו של מישהו שרואה כל דבר פעם ראשונה.
כן.
ובלי פרשנות, כאילו, עם פרשנות נקייה, לא פרשנות מותאמת לסיטואציה, נקרא לזה ככה. וזה מעניין, זה מעניין. במיוחד זה שכאילו, יש חדר שהוא לטקס של שינה, ויש חדר שהוא
שכל משפחה יש לה קופסה עם כזה בקבוקונים של קסמים כאלה, שיש שם נוזלים קסומים שהם מאמינים שזה שומר עליהם, כאילו הם כבר לא זוכרים כל בקבוק מה הקסם שהוא עושה, כאילו איך הוא עוזר לך ומרפא אותך.
אבל הם מורחים את זה על הגוף.
אבל הם שומרים את הקופסה, איך אומרים, שיקויים.
כן.
זה קופסה עם שיקויים שיש לכל משפחה, והם שומרים את זה אפילו שהם לא זוכרים למה זה משמש. וההנחות, האמונות שלהם, שגוף האדם הוא מטבעו, חולה ומכוער, וכל הזמן צריך לטפל ולשפצר ו...
טוב, את כבר נכנסת לה יותר מדי. אבל הרעיון הוא ו...
לא, כי לרגע חשבתי, אולי כן נגלה את הפן?
לא, אפשר להגיד, כי זה לא, רואים את זה בוויקיפדיה. כל הרעיון הוא זה שנקודת מבט, של משום בחוץ, על משפחה אמריקאית. ומספר שם, הוא מספר את הכל.
אוי, נו, ככה אתה מגלה את הפאנץ'.
כן.
לא, אתם צריכים להבין.
ויקירם הזה אמריקאי הפוך.
בדיוק.
ובהיפוך לא הפוך.
אבל כל הקטע שכאשר הקורא או הקוראת קוראים את זה, אז יש תחושות של התנסות עליהם, הם נשמעים לא נורמליים.
נכון.
הם נשמעים מאוד מוזרים, אפילו יש שם כמה תיאורים שנשמעים מגעילים, באמת.
דוחפים מקל עם שערות לתוך הפה.
כן, בדיוק. בדיוק. פעמיים ביום דוחפים מקל עם שערות קטנות לפה, כי הם מאמינים שזה מה ששומר על החיים החברתיים שלהם.
כן.
וזה נשמע מגעיל, ואז בסוף אתה מבין שזה מברשת שיניים.
אבל תגידי.
שאגב, בוא נדבר רגע על מברשת שיניים, זה מאוד מציק לי.
את מתחמקת אבל מהשאלה של מה זה חשיבה יצירתית.
אוקיי. בסדר, אז אני רק אגיד משהו על מברשת שיניים, ואז מברשת שיניים. עם כל הכבוד לזה שיש היום מברשות שיניים חשמליות, אני לא מבינה איך ב-2021 אנחנו עדיין משתמשים בדבר הזה. זה כל כך...
יש כבר דברים חדשים.
אז כן, יופי, אז שיגיעו אבל כבר.
קיקסטארטר.
זה כל כך מיושן. אנחנו עדיין עם מקל עם שערות. אנחנו עדיין עם מקל עם שערות.
אנחנו עדיין נוסעים בקופסאות מתכת עם ארבעה גלגלים, שנוסעות על עדיין, על מנוע ש...
זה לא נראה לי הגיוני שאנחנו ככה שתי דקות בבוקר שיניים, ובערב עומדים מול המראה. כשמברשת שיניים,
כמה שזה נשמע מוזר, זה דבר שהוא די חדש.
אוקיי, וואלה.
כן,
לא, זה מאוד מאכזב אותי.
בהיסטוריה של האדם, תגלי שזה די חדש.
מאוד
מאכזב
אותי.
בכלל, היגיינה זה משהו חדש בעולם.
נכון, כן.
בראייה היסטורית.
אבל אתה יודע...
אתה יודע אבל מה זה חשיבה יצירתית?
יאללה, בואו
נתנקד. בואו ננסה רגע במשפט אחד, מה זה בשבילי חשיבה יצירתית? אני תוחם לך את זה כדי שיהיה לך מגבלות.
חשיבה יצירתית היא...
הוא.
הם. אני חושבת שזה יכולת לדמיין והיכולת לאפשר ו... יש בזה אומץ. צריך אומץ בשביל לחשוב אחרת. הרי חשיבה יצירתית בסופו של דבר זה לחשוב אחרת.
חשיבה יצירתית בסוף תהליך של ראיית דברים בצורה כזו או אחרת ש...
זה חייב להיות אחרת. אם זה לא אחרת, אז זה לא יצירתי.
כן, אבל מה זה אחרת? אתה מבין? מה אני מנסה להראות לך? את מנסה לברוח מזה. שזה לא... אי אפשר להגדיר את זה בדיוק. אפשר לתת לזה הגדרה, אבל אי אפשר להגדיר את זה. בסדר? אני חושב שזה ככה. זה בעיה, כי אצל מישהו אחד זה ראייה, כמו שדורטן נילסן מגדירה את זה, שזה יכולת לייצר קשרים. ומתוך קשרים לייצר משהו חדש, שהוא פתרון. יצירת פתרון מתוך איסוף מידע.
אבל יש לי הרגשה שזה עדיין לא כולל את כל הפעמים שבהם אני יכולה לחשוב יצירתי, שזה לא נעשה ככה.
זה נעשה ככה. בואי נראה, מגייבר מכירה את הסדרה?
פחות.
פחות. אוקיי, זה מסדר לי את הטיימליין של הגיל שלך בערך. רובינזון קרוזו.
אני לא, לא, פחות.
אוקיי. טוב, אז אין לי. אני קשה להיות יצירתי בדוגמאות השעה 4 לפנות בוקר, שעוד הלכתי לישון.
אבל אתם שמים לב איך הוא כל הזמן משתמש בשעה בשביל תירוץ.
קודם כל, אני קמתי לו, אני קמתי לפני 24 שעות, אז כאילו, אני תכף סוגר 24 שעות. אז זה. דבר שני, כן, זה משפיע. עייפות קצת משפיע על הצורה שאנחנו חושבים. אבל אני...
בוא נדבר על זה רגע.
נו.
על עייפות וחשיבה יצירתית. כי מצד אחד, אז אתה אומר, אוקיי, זה משפיע על החשיבה, אבל יכול להיות שזה דווקא פותח את החשיבה היצירתית?
לא אמרתי שזה משפיע לרעה. אמרתי שזה משפיע.
נכון, זה נכון. גם לא דיברת עכשיו על החשיבה היצירתית דווקא. עכשיו דיברת על ריכוז ודברים אחרים.
זה ריכוז, זה ריכוז דברים אחרים. ודרך אגב, יכול להיות שאני אצא מהחדר, מהאולפן הקטן הנחמד הזה, אני אסתובב במסדרון, ואז פתאום פוף, קפוץ לי רעיון של איך שרציתי להגדיר את הדברים. זה, בגלל זה אני חושב שחשיבה יצירתית היא מאוד קשורה לחיבורים ול... סטנדאפיסטים למשל, סטנדאפיסטים טובים כאלה, לא כאלה פח. של כמו שחר חסון, אדיר מילר וכאלה, הם אנשים מאוד מאוד יצירתיים. אבל מה הם עושים?
הם בסוף מחברים אותך להתחלה.
הם לוקחים, מישהו עכשיו נכנס לאולם או מאחר, הוא אומר להם איזה 2-3 מילים, והם בום, בונים על זה סיפור. הם מייצרים חיבורים. אני משחק עם הילדים שלי, לא רק עם הילדים שלי, אני עושה את זה גם בהרצאות. אני לוקח קוביות סיפור, את יודעת מה זה?
קוביות סיפור?
כן.
לא.
סטורי קיובס. זה כלי טיפולי דרך אגב. זה קוביות שיש עליהם, אני אחרי זה אראה לך, יש לי גם באפליקציה את זה. זה קוביות שיש עליהם סיטואציות, רנדומליות, לא קשורות אחת לשנייה. את לוקחת בין 6-9 קוביות, זורקת על השולחן, ובונה מהם סיפור. את מייצרת חיבורים בין פרטי המידע שנוצרו שם. וזה הדרך... לתרגל את המוח, לחשוב חשיבה יצירתית.
זו גם טכניקה לתרגל זיכרון, כאילו, זיכרון.
לא, אין פה עניין של זיכרון, לא צריך לזכור שום דבר.
לא, אבל אומרים, אם נגיד עכשיו אני אתן לך רשימה של כל מיני דברים אקראיים, כמה מילים, זורקת לך מילים, ואחר כך אני אשאל אותך,
לא, אבל זה טכניקה לזיכרון.
אז עושים סיפור, בונים סיפור.
לא, מה שהסיפור הזה עושה, את משתמשת בכלי של בניית סיפור בשביל לזכור.
כן, כן, כן.
אבל הסטורי קיוב, מה שזה יוצר, זה לוקח לך, שובר לך את הסכמות. אוקיי, להפך. את מה שאת אומרת, יש לי מילים שאני צריכה לזכור אותם, אני אבנה להם סכמה, ואז הם ייכנסו לי לזיכרון.
נכון.
כשאני לוקח סטורי קיוב, זה לוקח דברים שהם לא מתאימים לשעה הזאת. לשעה הזאת, את רואה? אני נכנס לי איזה. שלא מתאימים דווקא לסכמה, פה את צריכה להיות יותר יצירתית, כי את צריכה רגע לחשוב אחרת. פתאום, לא יודע מה, יש לך שני אנשים, בלטה וסולם. מה, כאילו, אין פה סיפור. את לא צריכה, אף אחד לא מבקש לזכור את הדמויות, את צריכה לבנות משהו חדש. וזה הרעיון שאת לוקחת את כל הדברים, ויוצרת משהו חדש. וזה הדרך למשל, וואי, אני כאילו משתלט לך על ה...
לא, אני חשבתי בינתיים.
בואי נחשוב רגע, נגיד, אני רוצה לפתור בעיה.
פתאום פשוט חשבתי על זה, שבתכלס אנשים שהם טובים בשקרים, אז הם פשוט אנשים יצירתיים.
מאוד, מאוד, מאוד.
תחשוב מה זה, הם צריכים לאלתר ככה בשנייה, כאילו
פושעים, עבריינים, עורכי דין, אנשים יצירתיים, כמעט למשל עורך דין עושה. הוא מחפש המון פרצות, כאילו שהוא צריך להגן על מישהו, אז הוא לוקח פה מידע, פה מידע, פה מידע מחבר, בונה מזה איזושהי תוכנית הגנה ומגיש אותה. אוקיי? רואה חשבון או כל מיני כאלה שמתמחים בלמצוא את הפרצות במס, בחוקים, בשביל לעשות כל מיני קומבינות במיסים ודברים כאלה. הם חייבים לדעת את כל החוקים. הם לא יכולים לעשות את זה, הם לא ידעו את כל החוקים. הם לא יכולים לדעת, הם יודעים את כל החוקים, ואז כשהם... הם רוצים לפתור בעיה, הם יודעים לקחת קצת מחוק הזה, קצת מחוק הזה, קצת מחוק הזה, לתפור איזה משהו חדש.
רואה חשבון?
כן, סתם, תן דוגמאות איפה זה יכול לבוא. זה...
לא הייתי חושבת, כאילו אף פעם לא הייתי חושבת עליהם כאנשים יצירתיים.
זה...
או שצריכים בגלל... יצירתיות לעבודה שלהם.
צריך המון יצירתיות כמעט בכל עבודה. בכל עבודה שצריך לפתור בעיות. צריך... צריך יצירתיות. קטע, אה?
פתרון בעיות. פתרון בעיות עם חשיבה יצירתית. ניקח את שניהם ביחד, הם כבר, הם באמת הולכים ביחד, והם שניהם מופיעים ברשימת המיומנויות המאה ה-21.
אני מת על
המיומנויות
המאה ה-21, בלי... זה כמו שאני מגיע לכיתה של הבן שלי ואומרים, זאת כיתה ממוחשבת, יש מקרן. יש מערכת אור קולית.
נו, כי אתה יודע, אנחנו במאה ה-21 כבר זמן מה, לא?
כן, ומתעסקים במיומנויות האלה הרבה מאוד זמן. עזבי, בואי לא נפתח את זה.
לא ניכנס.
זה... משתמשים המון פעמים בבאזוורדס כאלה בשביל להישמע רלוונטיים, כמו המילה חדשנות. זה בערך המילה הכי לעוסה בעולם, ורוב האנשים בכלל לא יודעים מה המשמעות שלה. כשאנשים מדברים על חדשנות, מדברים בערך על הטכנולוגיה.
כל ארגון שמכבד את עצמו עכשיו פותח מרכז חדשנות.
מרכז חדשנות, נכון.
כדי שיהיה חדשנות.
עכשיו, דעת מה ההגדרה של חדשנות?
איך את זה?
הגדרה של חדשנות זה תהליך שנותן ערך לפתרון.
אוקיי.
זה חדשנות.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
עכשיו, פעם זה יכול להיות טכנולוגיה, פעם זה יכול להיות סיפור, פעם זה יכול להיות תפקיד, פעם זה יכול להיות קמפיין, פעם זה יכול להיות משהו אחר. הרעיון הוא שזה נותן ערך. ואני לא טועה, ואני מקווה מאוד שאני לא טועה, אבל קראתי איפשהו ש-innovation זה introduction של ה-invention, כאילו של ההמצאה. את כאילו מציגה את הערך שהמוצר שלך נותן. לא, זה באמת חיבור של המילים, באיזושהי צורה. זה כמו, טוב, זה רואים בסרטים של, נו, שלו שעשה את אוסטין פאוורס, יש לו את הלאב גורו, יש לו סרט כזה.
נכון.
שזה אינטימיסי, אינטומי אייסי. אז זה אותו סגנון. אבל כאילו, זה באזוורד כזה שנסגר, בואו נעשה, הארגון שלנו יצירתי, למה? עשינו אקאטון, יאה.
נכון, כן, הרבה.
אנחנו ארגון חדשני. האמת, אני יכול לעשות, אנחנו ארגון חדשני.
כן, זה נכון, אני לא רציתי להגיד את זה כדי לא לפגוע בלקוחות הקודמים שלי, אבל זה נכון.
לא, אין פעם של לפגוע, הם לא עושים משהו רע.
כן, פשוט רוצים את זה בשביל להגיד שהנה, אני...
שמור רלוונטיות, הם נותנים לעצמם ערך.
האמת, זה טוב שהם הבינו שצריך באמת לשמור על רלוונטיות בעולם המשתנה.
כן.
שאני אגיד עוד את כל, כאילו, כל המשפטים האלה.
אחרי זה נגיד AI ודרונס ועוד כל מיני buzzwords כאלה.
איי, איי, איי. זה מצחיק, buzzwords. זה מצחיק אותי.
אבל זה בסדר, כי אין מה לעשות. אנשים אוהבים ששמים להם דברים בסכמות, ואם מילה מסדרת להם איזשהו משהו שהם עושים, זה בסדר.
תראה, בסופו של דבר יש שפה אקוסיסטם.
לאקוסיסטם של החדשנות. את צודקת. אבל בואי נעשה, זה אנחנו תכף צריכים להמשיך לעבוד עם הקבוצות שלנו.
חד משמעית.
את עוד צריכה להעביר סדנת פיץ' מטורפת.
כן, עוד 45 דקות.
3 דקות בשלוש דקות.
בדיוק. תודה לאסוף על זה.
סדנה חדשנית. סדנה יצירתית וחדשנית.
אומייגד, זה באמת עוד מעט.
נכון. אני רוצה שקצת נדבר על האקאטון הזה. מה הביא אותך? קודם כל גם את הסיפור של האקוטיזם, זה משהו שכאילו נכנסת אליו, זה סוג של התנדבות.
זה
התנדבות. זה לא מובן מלאב. כל מי שהריינתי פה, נמצא פה בהתנדבות, עושים דברים. עכשיו, עזבי את זה שזו מטרה טובה, אבל אני אקח את המילים של נדב, של הקמפיין שלו, של זו הבעיה שלי. למה זה הפכת את זה גם לבעיה שלך, העיסוק של זה, מעבר לזה שאת אישה?
וואו.
לא יודע להם שאת באה עוד 40 דקות.
סליחה?
לא יודע להם שאת באה עוד 40 דקות.
קשה לי לנתק את זה מזה שאני אישה.
אני יכול, אני אגיד לך למה, ואז...
איך אתה תגיד לי למה?
לא, לא, למה את, למה אני, כאילו, ואולי זה יעזור לך...
אנחנו... אני לא חושבת שזה יעזור לי. אנחנו לא אותה חוויה. לא, לא. קשה לי לנתק את זה שאני אישה, כי זה... כי כל החוויות חיים שלי... מתוך זה, והחוויות חיים שלי הביאו אותי למצב שבו הנושא הזה של האלימות כלפי נשים, זה משהו שיש לי אפס סבלנות אליו, ושממש התחדד לי בחודשים האחרונים שאני מוכנה לשים את החיים שלי בשביל זה, בשביל לעשות איזשהו שינוי בדבר הזה.
אוקיי, אז אני חושב ש... כאילו... אני אגיד לך למה אני, ואז אתה תביני למה כן אני יכול להגיד. כי אני מגדל ילדים לתוך העולם הזה. יש לי שני ילדים, בנים, שאני, כאילו, שלושה ילדים, מתוכם שניים הם בנים. פשוט הקטנה החדשה היא חדשה, כאילו אני לא נכנסתי את זה עם המשפט. ואני רוצה לגדל אותם לתוך עולם, שהם לא יחששו להיות גברים, שמבינים שצריך להתנהג בצורה שלא מאיימת על הגבריות שלהם, או על ההתנהגות שלהם, בהתנהגות סביב כולם. ויש לי ילדה, שאני רוצה שתגדל לתוך עולם, שהוא אחר ממה שאת חווית וחובה, ונשים וילדים והרבה מאוד אחרים. וזה כאילו, זה דבר שמדאיג אותי, כאילו, מדאיג אותי ביום-יום. מפחיד.
אתה יודע מה? זה נושא לפודקאסט שלם, לפרק כאילו, לפרק שלם בפני עצמו. באמת. אנחנו לא נוכל להמשיך לעשות את זה עכשיו, כי יש לי שתי קבוצות למעלה.
ברור, גם לי שתי קבוצות, גם אני צריך ללכת לשם. אבל, קודם כל, אולי נצליח לתפוס זמן אחרי זה, להמשיך את החלק השני. אבל קודם כל תודה, קודם כל תודה.
תודה לך.
חשש קצת בהתחלה מפודקאסט.
התרגשתי.
בסדר, מיקרופון, אוזניות, בסוף זה שיחה בין שני אנשים.
חד משמעית. אבל זה, אתה יודע, זה חוויה, חוויה חדשה, וזה מרגש, זה מגניב.
מגניב. וגם תמיד נשמעים טוב במיקרופון, נכון?
אני לא ידעתי כמה שאני נשמע טוב במיקרופון.
מעולה, אז תודה ש... תודה שהסכמת.
נשאר לי טעם של עוד.
אז קודם כל.
היה לי כיף.
יכול להיות עוד. ולכל המאזינים, שילה, שהיא משפחה כהנים.
נכון מאוד.
שילה כהנים. אתם מבינים שבחורה, האישה... חייכנית הזאת, אתם לא רואים כאילו כמה שהיא מחייכת. גם כשהיה איזה רגע כאילו שטיפה היה, שהייתה תחלה להסביר למה היא פה, עדיין הייתה עם חיוך. אנחנו בטח נעשה לזה המשך. ואולי אני צריך לפתוח את העניין הזה של חשיבה יצירתית קצת יותר לעומק. מה את אומרת?
כן, אני חושבת שאפילו בסוף לא נתתי לך הגדרה לזה.
אני יודע. בגלל זה אני אומר, אנחנו נצליח. המון תודה. אוי, לא לחצתי על הקלט.
זה נורא מצחיק. אני לא יודעת אם הוא מסתלבט עליי.
אני צוחק. תודה רבה, ולכל המאזינים תודה. אם שרדתם עד עכשיו, אז המון תודה. ואנחנו ממשיכים לעשות פה טוב בהקטון.
לילה בוקר טוב לכולם.
לילה בוקר טוב.